אנחנו הגענו לפסקה הזין, פרק ד' פסקה הזין. בואו נקרא את הפסקה, פרק ד' פסקה זין, לכאן הגענו. נשמתה של כנסת ישראל היא הצדק המוחלט, שבהתגשמותו הוא כולל את כל הטוב המוסרי שבפועל. על כן, כל פגם מוסרי שהאיש היחידי מישראל עושה, מחלישו בזה כישורו עם נשמת האומה כולה. והתשובה הראשונה היסודית היא להתקשר עם האומה בנשמתה, ועימה הכרחו לתקן את הדרכים והמעשים כולם לפי התוכן המהותי שבנשמת האומה. טוב, האמת שביחס לפסקה הזאת אפשר באמת לדבר הרבה מאוד, אולי גם צריך לדבר הרבה מאוד, אבל בואו אולי נתחיל לגעת בכמה עקרונות שקשורים לפסקה הזאת. קודם כל, מי ששם לב, הרב מדבר כאן על נשמת ישראל והיחס של היחיד לנשמת ישראל, נשמתה של כנסת ישראל, אחר כך מחליש את כישורו עם נשמת האומה כולה, לכן התשובה הראשונה היסודית היא להתקשר עם האומה בנשמתה וכולי. כלומר, מצד אחד, זה סוגיה אחת שצריכים לברר, היחס והקשר בין היחיד בישראל לבין האומה מהצד הנשמתי שלה. זאת נקודה אחת. נקודה שנייה, שהייתי רוצה אולי להתחיל דווקא איתה, הרב מדבר כאן על מוסר, ואם אנחנו נקרא אולי את ההגדרות, הצדק המוחלט, הטוב המוסרי שבפועל, כל פגם מוסרי וכו'. אז בואו נעשה אולי איזשהו סדר. בספר אורות הרב מדבר על שתי הנהגות שמתגלות בעולם, כלומר הקדוש ברוך הוא מתגלה בעולם דרך שתי צורות הנהגה. הנהגה אחת קורא להרב ההנהגה הסיבתית, וההנהגה השנייה קורא להרב ההנהגה המוסרית. הסבר קצר, למרות שהסוגיה ארוכה. אנחנו חיים בעולם שיש בו סיבות ותוצאות, כלומר כל סיבה תוביל לתוצאה, שתהפך לסיבה שתוביל לתוצאה, שתהפך לסיבה שתוביל לתוצאה. ניקח דוגמה פשוטה שהיא לצערנו הרב מצויה. אדם שחולה באחד מעברי גופו הגופני, הפנימיים או החיצוניים, כשהוא מגיע לבית חולים, ונגיד שחס ושלום הפגיעה היא לא פשוטה, אז הרופא יודע להגיד שחס ושלום כשאיבר מסוים פגוע, אם לא יטפלו בזה בצורה נכונה, תהיה לזה השלכה לאיבר אחר, ויהיו לזה השלכות להופעות אחרות ותופעות לוואי אחרות, עד שחס ושלום במצבים מסוימים יכול הרופא להגיד, תשמע, עכשיו זה פגיעה בכבד, אחר כך זה יהיה פגיעה בכליות או להפך, ובסוף זה חס ושלום יהיה מוות. כלומר, אנחנו חיים בעולם שבעצם סיבה מביאה לתוצאה, שמביאה, שהיא הפכה לסיבה ומביאה לתוצאה וכו' וכו'. עכשיו, מה היתרון בעולם שהאופי שלו, שהתכונה שלו היא סיבות? היתרון הוא שאתה יודע מאיפה אתה בא, לאן אתה הולך. כלומר, אתה מרגיש איזשהו סוג של יציבות. אתה יודע מה עכשיו, יש לך סטטיסטיקה והסתברות, ואפילו אולי לפעמים אפילו דיוק, מה הולך להיות אחר כך. כלומר, בעולם של סיבות, מצד אחד, אתה מרגיש מוגן, אתה מרגיש יציב, כי אתה יודע איפה אתה נמצא, אתה יודע מה תהיינה השלכות, לאן אתה אמור להגיע. מצד שני, מה החיסרון בעולם של סיבות? שאתה קלו, שאתה סגור. שאם הרופא אומר לך, תשמע, הבעיה הזאת תביא להם, בעיה היא שתביא לבעיה היא שבסוף חס ושלום מוות, אתה קלו. אין לך אפשרות לפרוץ את הגדרות, לפרוץ את המסגרת. לכן אפשר לומר שהתפיסה האנושית המצויה של התרבות המודרנית היא בעצם שהעולם שלנו הוא עולם של סיבות. והרב מדבר בכמה מקומות שהסיבות יכולות להיות סיבות מדעיות, סיבות כלכליות, סיבות חברתיות, סיבות פוליטיות, כל מיני סיבה ומסובב, סיבה ותוצאה, סיבה ותוצאה. והשכל האנושי באמת מנהל את המציאות על פי הסיבה והתוצאה. כלומר, מה אנחנו יודעים על תוצאות של סיבות נתונות, ועל פי זה אנחנו מתנהלים. וזה נכון בכל הרבדים, גם ברבדים היותר גשמיים וגם ברבדים היותר רוחני. אבל, אומר הרב, יש גם הנהגה אחרת את העולם. ההנהגה הזאת שנקראת ההנהגה הסיבתית בספר אורות, היא בעצם מה שקוראים היום באופן פשוט מדע. אז יש את מדעי הכלכלה, ויש את מדעי החברה, ויש את מדעי הטבע, ויש מדעים מדויקים, ויש אפילו מדעי האלוהות, הנקרא פילוסופיה. כל מיני סוגים של סיבה ותוצאה. אבל יש גם הנהגה אחרת, והיא באמת ההנהגה שהקדוש ברוך הוא דרכה מנהיג את העולם, בעיקר את עם ישראל. כלומר, ההנהגה הזאת של סיבה ותוצאה היא באמת הנהגה נכונה, אבל היא הנהגה חיצונית למציאות. יש הנהגה אחרת שנקראת הנהגה מוסרית. מה זאת הנהגה מוסרית? שהופעת החיים, כפי שמופיע ברובד המעשי, הטכני, הגשמי, החומרי שבמציאות, היא לא תלויה רק במערכת של סיבות טכניות, כמו למשל, הקטע שדיברנו מקודם, הדוגמה מקודם, הממד הביולוגי שבאדם, לדוגמה, אלא היא תלויה גם במעמד הרוחני של האדם. היא תלויה גם במעמד המוסרי של האדם. כלומר, היות ונפש האדם היא אחת, אז ממילא יש קשר ויחס והרמוניה בין יחסים שונים בתוך המציאות שנקראת אדם. אז אם למשל, דוגמה, אדם פגוע בגופו, הפגיעה באמת היא לא רק בגוף. הפגיעה היא באמת בנפש, בדמיון, ברצון וכו'. היום קוראים לזה הרפואה משלימה. ממילא גם הפתרון הוא לא רק יהיה בגוף. כלומר, כשהגמרא אומרת את המשפט הבא, אפילו חרב חדה מונח לצוואר של אדם, אל יתייאש מן הרחמים. מה זה בא לומר? שגם כשהרופא אומר לך, חביבי, זהו, זה סופני, מצד ההנהגה המוסרית, זה לא סופני. אדם יכול להגיע לפתרון של המחלה הגופנית, כי מה שמנהל את העולם באמת, זאת לא ההנהגה הסיבתית, אלא ההנהגה המוסרית. בואו ניקח אולי דוגמה פשוטה. כשאברהם אבינו ראה בהצטגננים שאין לו בן, אמר לו הקדוש ברוך הוא, הבית, כלומר כשהוא ראה באסטרולוגיה, שאין לו בן, אמר לו הקדוש ברוך הוא, הבית, צא החוצה, והבית על הכוכבים. צא החוצה, אומרים חזל כידוע, צא מהצטגננות שלך. הבית משמיים הוא ראה, הבית למעלה מן הכוכבים, אומר המלבי, מה זה הבית? כל הסתכלות מלמטה למעלה, כל הבטה מלמעלה למטה. להסתכל על משהו, זה אני מלמטה מסתכל למעלה. להביט על משהו, מלמעלה אני הביט למטה. אתה מעל הכוכבים. אתה מעל האסטרולוגיה. אתה מעל הסדר הסיבתי של המציאות. לכן אתה, נכון שאתה ברובד האסטרולוגי, אתה רואה שלא יהיה לך בן, אבל ישראל מעל המזל. או למשל, ששרה הלכה לרופא נשים, אז הרופא אמר לה, גברת, אין לך רחם, את לא יכולה להיות בהיריון. אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם, היפלא מהשם דבר. ואת תהיי בהיריון. או למשל, דוגמה יותר פשוטה, גמרא במסכת שבת. שם הגמרא עוסקת בסוגיה של יש מזל, אין מזל, לישראל וכו'. אז הגמרא מספרת את הסיפור הבא. שמואל, המורה שמואל, וגוי אחד שקראו לו אבלת, אומר רשי שהיה חוזה בכוכבים, אסטרולוג, יושבים על שפת הנער. פתאום הם רואים חבורה של אנשים, נכנסת לשמורה הזאת של הנער, של האגם שהיה שם. והחבורה הזאת הולכת, נקרא לזה, לכרות קנה סוף. בסדר. אומר אבלת, הגוי האסטרולוג, לשמואל, אומר, אתה רואה את האדם הזה שם בתוך החבורה? האדם הזה ילך, ימות. הוא לא יחזור. יקיש אותו נחש והוא ימות. אומר לו שמואל, אם יהודי הוא, יכול להיות שהוא יחזור. בסדר? וכך הם יושבים כל היום שם אותה חבורה, חותכים קנה סוף, לקראת השעה הזאת, נגיד אחר הצהריים, חוזר את החבורה, והנה פתאום אותו יהודי חוזר, אותו היהודי שהגוי האסטרולוג אמר עליו שימות, חוזר חי. הגוי הזה, אבל את לא הבין מה קורה פה. ניגש לאותו יהודי, אומר לו, תפתח את התיק שלך. היה לו תיק גדול, כל התיק מלא קנה סוף. פותח את התיק עם קנה הסוף, בתוך קנה הסוף הוא מוצא נחש מת. אם כן, מה אנחנו רואים? שבהבנה הסיבתית, נקרא לה כרגע מקצוע אסטרולוגיה, לדוגמה, יש אמת. הנה, בעולם הסיבות של מערכת הכוכבים וההשפעות שלהם על העולם שלנו, הנה, היה כאן נחש שהיה אמור להקיש את אותו יהודי. ניגש אליו שמואל, אותו יהודי, אומר לו, עשית היום איזה מעשה טוב? הוא אומר, כן. אז הוא מספר שהוא עשה חסד עם חברו, לא העליב את חברו, משהו שקשור לחלוקת האוכל שם בתוך החבורה. ואז אומרת הגמרא, אחד המקורות לביטוי שאנחנו מכירים, צדקה תציל ממוות. עשית מעשה חסד, מעשה צדקה, ההבנה, ההתנהגות המוסרית שלך, שינתה את ההופעה של ההנהגה הסיבתית של הקדוש ברוך הוא את הבריאה. כי ישראל מונהגים על ידי הנהגת המוסר. לכן, סיכום, כשאנחנו מדברים על הנהגת מוסר, אנחנו מדברים על ההפרש העקרוני בין הנהגת העולם על פי חוקים קבועים, שנקרא להם חוקים טבעיים חומריים, לבין חוקים, נקרא להם לא קבועים, שהם חוקים רוחניים, מוסריים, ובפרט בעם ישראל. עכשיו, זה לא שאנחנו אומרים עכשיו שאדם חולה לא צריך ללכת לרופא, הוא יתפלל אז הוא יהיה בריא, לא. אדם חולה צריך לעשות שתי פעולות. פעולה גופנית ופעולה רוחנית. הפעולה הגופנית להגיע לרופא הטוב ביותר. פעולה רוחנית להשתדל לשפר את עצמו, החברים, הסביבה, המשפחה, כמה שניתן. שתי הפעולות האלה צריכות לבוא ביחד. כי בעם ישראל ההנהגה היא הנהגה כפולה. הנהגת, נקרא לזה טבע, והנהגת על טבע. יוצא שהמהות של עם ישראל, הטבע שלנו, זה המוסר. זה לא הסיבות. אנחנו לא משועבדים למדע. אנחנו משועבדים לערכים. אנחנו משועבדים למוסר. אנחנו משועבדים לאידאות. לא לעובדות המדעיות כפי שהן נקראות היום. עכשיו, יותר מזה, גם לגוי יש מוסר, אבל המוסר שלו הוא מוסר חלקי. למשל, בהקשר שאנחנו מדברים עכשיו, זה מוסר שיש לו גבולות גזרה של סיבות. והמוסר לא יכול לפרוץ את הסיבות. אצלנו בעם ישראל זה לא ככה. לכן אומר הרב כאן משפט ראשון, נשמתה של כנסת ישראל היא הצדק המוחלט. וכי יש צדק לא מוחלט? מה זה צדק? אם הדבר הוא צודק, אז הוא צודק. אם הוא לא צודק, אז הוא לא צודק. מה זה צדק מוחלט? אלא הרב באורות הקודש כותב שיש מושג שנקרא צדק ויש מושג שנקרא צדקה. צדק, צדק אנושי טבעי, נתחבר למה שאמרנו קודם, ההנהגה הסיבתית. צדקה, צדק ה', צדק השם, זה הצדק האלוקי. שההנהגה שכבר הוא מנהיג דרכה את העולם, היא הנהגה כפולה. גם רוחנית וגם גשמית ביחד. וזה חייב לבוא ביחד. למשל, אחת הדוגמאות שמופיעות בגמרא במסכת שבת, מאוד מעניין, מעשה בעץ אחד מספר את הגמרא, שהיה משאיר את פירותיו לפני הזמן. כלומר, העץ הזה לא היה לו כוח לגדל, נגיד, עץ תפוזים, לא היה לו כוח לגדל 1,000 תפוזים, אז נגיד 300 תפוזים מתוך 1,000 היו נושרים מהעץ לפני גמר בישולם. אומרת הגמרא, מה עושים עם עץ כזה? מה הפתרון? איך מרפים עץ כזה? אומרת הגמרא, שני דברים צריך לעשות. קודם כל, דילול עוברים. כשהרחם לא יכולה להכיל בתוכה 6 עוברים, הרופא אומר לגברת, תשמעי גברת, את רוצה 4 חיים? בבקשה. אנחנו צריכים לדלל 2, חס ושלום. את לא רוצה לוותר? יהיו 6 מתים. תחליטי מה את רוצה. אם כן, יש מציאות חומרית טבעית, שהיא סברה פשוטה, שאם יש לרחם כוח לגדל 4, ויש כרגע ברחם 6, צריך לדלל את הכמות כדי להרוויח את האיכות לפחות ב4. אם כן, מה עושים לעץ הזה, אומרת הגמרא? היות וכנראה לעץ אין כוח לגדל 1,000 תפוזים עד גמר בשולם, יש לו איקס כוח וזה לא מספיק ל-1,000, מה אנחנו נעשה? נוריד ממנו בתחילת הפריחה, נוריד ממנו 300 תפוזים, ממילא יישארו 700, 700 לגדל עד הסוף יש לו כוח. זה פתרון חומרי, טבעי, פשוט, זה עולם של סיבות ותוצאות, ספרה פשוטה. אומרת הגמרא, אבל עושים עוד משהו. מה עושים? צובעים את העץ בצבע אדום. צבע אדום, זה לא בסדרות התחיל, זה פה. צבע אדום. מה זה הצבע האדום הזה? אומרת הגמרא, הצבע האדום הזה, זה כדי שאנשים יראו את העץ, יזהו שהוא חולה, כך אומרת הגמרא, והתפללו עליו, יבקשו עליו רחמים. על עץ, לא על בן אדם, על עץ. אם כן, מה אנחנו רואים? והרב שם בעיניי מסביר את זה בעריכות, מה אנחנו רואים? שההשתדלות, או נקרא לזה הופעת החיים בישראל, היא תמיד בהופעה כפולה. מצד אחד השתדלות טבעית, חומרית, גופנית, סיבתית נקרא לזה, ומצד שני הופעה אלוהית, רוחנית, אל-טבעית נקרא לה המוסר האלוקי, או כאן הרב קורא לזה הצדק המוחלט. אם כן, האופי של עם ישראל, הנשמה של עם ישראל, התכונה שלנו, זה הדאגה או הכמיעה או השייכות לצדק המוחלט. דרך אגב, אותם דברים בדיוק, ממש אותם מילים, כותב הרב בספר אורות, בספר אורות ישראל, בדיוק אותם דברים. כשהרב מדבר על התכונה הישראלית, השם הרב אומר שעם ישראל חפץ במוסר המוחלט, במוסר האלוהי. הנה אני קורא, נגיד יש פה כמה פסקאות שקשורות לזה, אבל נגיד פסקה א', אנו, כלומר כנסת ישראל, רוצה לחיות דווקא מפני התכלית המוסרית שיש בהוויה בכללה. יש בהוויה תכלית מוסרית, יש ערך מוסרי, יש ערך של צדק, ערך של אידיאלים רוחניים. אנחנו רוצים לחיות לא מפני ההצלחות הסיבתיות, אלא מפני ההתגלות המוסרית שבמציאות. ומתוך שאנו מכירים בקרבנו שההתרכזות מלשון ריכוז של החיים היא לנו המגמה המוסרית הכללית, זה מה שמעניין אותנו, מתוך כך אנו בטוחים שבחיינו נהיה מסייעים להשלמתה. תראו מה אומר הרב איזה משפט. אם בפעם אחת הייתה עבודה ממנו כליל המגמה המוסרית של אהבה, אלו יוצר ציור שפעם אחת בהיסטוריה עם ישראל מאבד את השייכות אל המוסר האלוהי שאנחנו מדברים עליו. בוא נגיד במושגים של עיתון, עם ישראל כולו חס ושלום היה מגיע לסברה כזאת שמה שמנהל את העולם זה סיבות ולא מוסר. היו מפסיקים להתפלל על חולים לדוגמה, רק הולכים לרופאים. פעם אחת, אומר הרב, אם זה היה קורה, אם בפעם אחת הייתה עבודה ממנו, מאיתנו, כליל לגמרי המגמה המוסרית של ההוויה, אז היינו עובדים לגמרי את שאיפת החיים. זה כאילו מאבד עצמו לדעת, היינו מאבדים את עצמיות החיים שלנו. וממנה היו החיים הכלליים בטלים וקלים בלי תקנה. אז אם עם ישראל לא חי, אם המוסר לא חי, אז גם הסיבה לא חיה. אז כל ההוויה הייתה מתקלה. אבל לא תובד כליל ממנו, מאיתנו, המגמה המוסרית בכללותה. ואפילו זיק אחד שנשאר מהמוסריות הזאת. בעומק הנשמה, בהסתרה גמורה, ישיב את הכל לתחייה. זאת המוסריות הזאת. הננו אוהבים את המגמה המוסרית העליונה שבהוויה, כשם שהננו אוהבים את עצמנו. ויותר ממה שהננו אוהבים את עצמנו. כי זה אנחנו. זה המוסריות הזאת. לכן אומר הרב, בואו נחזור עוד אלינו. נשמתה של כנסת ישראל היא הצדק המוחלט. הרצון להיות שייך להבנת העולם וממילא התנהגות בתוך העולם, כשייכות, אל הצדק המוחלט, הצדק האלוקי שהוא צדקה, שבהתגשמותו, שכשהוא מופיע במציאות בפועל, הוא כולל את כל הטוב המוסרי שבפועל. זה לא סתם להיות מוסרי במובן שקוראים לזה בני אדם היום. תהיה מוסרי, תהיה אדם בעל מידות, תהיה אדם מתוקן בנפשו. זה לא רק ברמה הזאת. זה ברמה של ההבנה שהקדוש ברוך הוא מתגלה בעולם ברבדים רוחניים מעבר לרבדים הטבעיים, שגם הם מתגלים בעולם וגם הם חשובים וגם צריך לפעול בתוכם. על כן, הייתי פעם אצל הרב אליהו, שיהיה בריא בקרוב, ביחס לאיזושהי שאלה, ביחס לאיזושהי מחלה. אז אני באתי מהמקום הזה, מהמקום המוסרי. אמרתי לו, הרב, מה הבעיה הרוחנית שאותה צריך לתקן, שבגללה כרגע יש בעיה X בגוף? אז הוא אמר לי, דבר ראשון, אני אתן לך שם של רופא שמטפל בגוף. אתה מדבר איתי, הבנות מוסריות. קודם כל, הבנות סיבתיות. קודם כל גוף. יש בעיה בגוף, הולכים למי שמטפל בגוף. וזה שנפש האדם אחת, ושכבוך הוא לפעמים רוצה לזעזע את הנפש, אז הוא מביא מחלה בגוף. נכון. ואז הוא אמר מה שאמר. למדתי שם לימוד גדול, שלפעמים אנחנו שוכחים מתוך עומק ההבנה המוסרית, את ההבנה הסיבתית. לפעמים אנחנו מרחפים בעולמות רוחניים, ושוכחים לטפל בעולם הטבעי. לפי הכלים של העולם הטבעי. לכן התורה לא מחנכת אותנו להתנזר ולהתנתק מהטבע, בשום פנים ואופן לא. לפעול בתוך הטבע, אבל גם במעגלים שמעל הטבע. זה החידוש שלנו. לכן נשמתה של כנסת ישראל היא הצדק המוחלט, שבהתגשמותו, במציאות של הצדק המוחלט הזה, הוא כולל את כל הטוב המוסרי שבפועל. עכשיו, מה זה קשור לאורות התשובה, ריבונו של עולם? אומר הרב, על כן, כל פגם מוסרי, כל מצב שלא מופיעה מוסריות באדם, עכשיו, לא סתם מוסריות ברמה האנושית, גם זה, אבל מוסריות ברמה האלוקית. בכל מציאות שאדם חלש בהבנת החיים ובהופעת החיים בפועל, כמוסר שמנהל את החיים, כל פגם מוסרי שהאיש היחידי מישראל עושה, שהייתי אומר, בסדר, זה נקודתי, זה ספציפי, אני כרגע באיזה משבר עם הגוף שלי, אני חד ושם, אני בבית חולים חדר מיון, אז אני תליתי יותר מדי תקוות ברופא. בסדר, שכחתי להגיד תהילים בחדר מיון. הראש שלי היה מרוכז, להגיע לרופא הכי טוב, שכחתי עכשיו להתפלל. בסדר, אפשר להבין את זה, כן? אבל האידיאל הוא כמובן שתי המערכות, כמו שאמרנו. אז כל פגם מוסרי, לא רק ברמה של המוסר, מה שבני אדם היום קוראים מוסר. מוסר כליות, דרך ארץ וכו'. אלא פגם מוסרי במה שאנחנו דיברנו עליו עכשיו. כל פגם מוסרי שהאיש היחידי מישראל עושה, מחליש הוא בזה כישורו, אם נשמת האומה כולה. כי אם נשמת האומה זה המוסר, עד שאני לא מוסרי, אני לא קשור לאומה. אם כן, אם אדם רוצה לבדוק מבחינת המדד כמה הוא קשור לעם ישראל, יבדוק כמה הוא מוסרי, גם ברמה האלוקית וגם ברמה הטבעית, כמו שאמרנו. אז זה נשמע קצת הזוי מה שאנחנו אומרים עכשיו, דרך אגב. אם אתה רוצה לבדוק כמה אתה קשור, בוא נדבר רגע ברמה המוסרית הפשוטה אפילו של דרך ארץ, בסדר? אפילו ברמה הזאת. אם אדם רוצה לבדוק כמה הוא קשור לעם ישראל, יבדוק האם הוא ראה ברחוב קליפת בננה והוא לא הרים אותה. מה הקשר, ריבונו של עולם? מה הקשר בין קליפת הבננה שלו הרמתי, שהסקנה יכולה להחליק עליה חס ושלום, לבין אם אני קשור לעם ישראל או לא? מה הקשר? אלא זה הקשר, היות והתכונה והאופי של עם ישראל, זה המוסר, ולא רק הטבעי, אלא האלוקי. אם אני פגוע בזה, אז אני פגוע בקשר עם נשמת האומה. הקשר שלי עם נשמת האומה ידלדל. כי אם הייתי קשור, מקושר באמת לאומה, אז הייתי מוסרי. זה שאני לא מוסרי, זה מעניין שאני לא קשור לשמת האומה. כי התכונה של האומה זה המוסריות. ברובד האלוקי שלה ולא רק הטבעי שלה.
זה קשר חיצוני, אבל לא יותר.
מה?
זה יותר קשר חיצוני.
מה זאת אומרת חיצוני?
לא הקשר מהצד הנשמתי שלי, בצד המעשי.
אתה אומר הביטוי. ככל שאני, זה מה שהוא אומר, ככל שאני פגום באופן מעשי, זאת הכוונה. שבהתגשמותו, הוא כולל את כל הטוב המוסרי שבפועל. אבל אם אני לא מגלה את זה בהתגשמות, במציאות הממשית, אני מחליש את הקשר שלי עם האומה. לכן אומר הרב, נו, אז מה התשובה הראשונה, היסודית, שממנה צריך האדם להתחיל? זאת פסקה אולי רוחנית, אבל יש בה צדדים גם פרקטיים. אדם מגיע למכון מאיר, שואל מאיפה אני מתחיל? יש לתקן המון, בעצמי, באחרים, בעולם. מאיפה אני מתחיל? שאלה שכל אחד מאיתנו פעם שאל אותה. אני רואה את החיוכים הסמויים. מאיפה זה מתחיל? מאיפה אני מתחיל? אומר הרב, התשובה הראשונה היסודית, אם אדם רוצה להיפגש באמת עם היסוד של כל דבר, יעשה שני דברים שהם דבר אחד. היא להתקשר עם האומה בנשמתה, תתקשר עם השורש של עם ישראל, עם הפנימיות של עם ישראל, עם העצמיות של עם ישראל, עם התכונה של עם ישראל. איך אתה עושה את זה? הרי זה מרחף, זה גדול, זה ארטילאי. מה זה להתקשר עם נשמת האומה? אתה יכול בבקשה להגיד לי, מה מפת הדרכים פה? לאן אני מגיע? ימינה, שמאלה, איך אני מגיע להתקשרות עם נשמת האומה? אומר הרב, פתרון פשוט. והתשובה הראשונה היסודית היא להתקשר עם האומה בנשמתה, ואימה, הכרח הוא לתקן הדרכים והמעשיים. כולם. לפי אותו התוכן המהותי שבנשמת האומה. בוא נלמד מהם הערכים של עם ישראל, ברמת המוסר האלוקי והטבעי ביחד, ונתחיל לתקן את אותם התיקונים הקטנים, הפרטניים, הנקודתיים אפילו. כלומר, אם אדם רוצה להיות קשור באמת למהלך של תשובה, הוא צריך להיות קשור לנשמת האומה. אם רוצה להיות קשור לנשמת האומה, הוא צריך לתקן את התכונה שנפגמה בו ביחס לאומה. התכונה שנפגמה בו כנראה זה עיבוד המוסריות הזאת. וזה מופיע בפרטים קטנים מאוד של החיים. פרטים פשוטים. לכן, הרבה פעם באמת נשאלת השאלה, מאיפה מתחילים? תשובה, מתחילים מהדברים הקטנים. איך אמרו חסידים? אדם גדול ניכר בפרטים הקטנים. אדם גדול הוא גדול בדברים הגדולים, אבל הוא גם גדול בדברים הקטנים. להיות גדול בדברים הגדולים זה לא חוכמה, כולנו אוהבים להיות שם. להיות גדולים בדברים הקטנים זה החידוש. להיות גדול בגדול ולהיות קטן בקטן זה מראה שאתה לא גדול גם בגדול. להיות גדול באמת זה להיות גדול בכל מצב. אז אפילו ביחס לפרטים קטנים של חיים, אם אני באמת גדול, אני גם שם אהיה גדול. אני פעם הבנתי בכדורגל, וגם בכדורסל, אבל בואו ניקח את דוגמה של כדורגל, כי דוגמה טובה בהקשר הזה. יש שיר כזה, נכון? הוא גדול, הוא גדול, הוא גדול, נכון, כן. עכשיו, למי שרים את זה בדרך כלל? לחלוץ. מי שהפקיע. מלך השערים, קוראים לזה. פעם קראו לזה, נכון? מלך השערים. אבל אלה שמבינים במקצוע הזה שנקרא כדורגל, יודעים שלפעמים השחקן המצטיין של העונה, זה לא זה שהפקיע אחר בשערים. זה אולי דווקא זה שמסר לו את הכדור. זה אולי הקשר בדרך כלל, הוא המתווך. הוא מלמטה למעלה, מלמעלה למטה. הוא יודע להניע את הדברים. וכו'. אז אנחנו מתרשמים ממי שתקע את הכדור ברשת. אבל זה לא מתחיל שם. זה מתחיל במהלכים הקודמים, במהלכים הסמויים. אז כולם אוהבים להפקיע את הגול ורוצים להפקיע את הגול שמחר יהיה כתוב אני הפקעתי, כן, אבל שחקן אמיתי, איך קוראים לזה בכדורסל, הוא יודע למסור אסיסט, קוראים לזה, נכון? הוא יודע למסור את הכדור. ואחרי זה כשאתה שומע את אנשי המקצוע שאומרים מי היה שחקן המצטיין במשחק, זה לא דווקא זה שקל 40 נקודות, אלא זה שידע לנווט, אם זה ריבאונד, אם זה מסירה, לא משנה מה. זה נכון, אני באמת עסקתי בזה פעם, אני קצת בקי. לכן אדם גדול ניכר בקוטן, ולא בגודל. אז לפני שאנחנו עוסקים בדברים גדולים, נתעכב על הדברים הקטנים.
מה שמדבר פה העניין של התיקון של המוסר, זה דווקא דרך ארץ או שזה לא רק דרך?
זה גם המוסר האלוהי שמתגלה גם במוסר הטבעי. גם המוסר האלוהי וגם המוסר הטבעי, זה שניהם ביחד. בעצם בואו פה רגע נתמקד. מה בעצם הנקודה, הנושא, השפיץ? שהרב רוצה כאן לחדד. השפיץ הוא, אם אנחנו מכירים את התכונה שלנו, ואנחנו לפעמים קצת מתרחקים מהתכונה שלנו, אז אנחנו צריכים לדעת לתקן את התכונה הזאת. מהי התכונה הישראלית? נשמת האומה, מה שכאן הרב קורא, המוסר. איזה מוסר? לא רק מוסר טבעי, גם הוא גילוי של מוסר אלוקי, אבל המוסר האלוקי שמתגלה גם דרך המוסר הטבעי. והמוסר במובן הכי פשוט של המילה, פשוט לתת מקום לאלוהות בכל פרט של חיים, לגלות את האלוהי בכל פרט מפרטי החיים. זה נקרא מוסר. האלוהי המתגלה בכל נקודה. אז אם אדם רוצה עכשיו לתקן את מהלך של תשובה עליונה, כלל עולמית וכו', אומר הרב, בכותל, תקן את עצמך. יצא לי לפגוש בזמן האחרון כמה אנשים נחמדים שחזרו בתשובה, לא מכאן, מקומות אחרים, ואמר אחד מהם, אולי הוא לא רוצה שנזכיר את שמו, כי זה משהו אישי, אז אני אגיד את זה, אגיד את זה בשמו, בלי שמו. אמר שלפעמים אנחנו עסוקים בלתקן את כל העולם. הוא קרא לזה לתקן את השכנים, לתקן את האישה, לתקן את זה. רוצים לתקן את כולם. אז הוא אמר, ואנחנו יודעים שהדרך הכי פשוטה, פשוט לתקן את העולם, זה לתקן את עצמך. תהיה אתה מה שצריך, תהיה דוגמה אישית. ואז הוא אמר, אם אני לא טועה, בשם איינשטיין. שאיינשטיין אמר שלא שהדרך הכי טובה זה לתקן את עצמך כדי לתקן את העולם, אלא זאת הדרך היחידה לתקן את עצמך כדי לתקן את העולם. הדרך היחידה, לא הכי טובה. כל אחד מאיתנו שיושב פה יותר מכמה שעות יודע שזה נכון. שבסופו של דבר, בפרטים הקטנים מתגלה האדם הגדול, וזה מה שמשפיע יותר מכל דבר אחר. לא בדרשות היפות שאנחנו נדבר עד מחרתיים. זה לא בזה. זה פשוט בהופעת החיים. טוב, היום אני דיברתי יחסית הרבה, אני רואה. טוב, 4:30, נעצור פה.